הגענו לדף עמוד א', תחילת פרק שני. אומרת המשנה, מצרפים שקלים לדרכונות מפני מסוי הדרך. בני עיר ששולחים את השקלים שלהם לירושלים, הם יכולים להמיר את השקלים הרבים בדרכונות, במטבעות זהב, כדי לקחת רק מטבעות מסוימים ולא המון מטבעות קטנים. להקל את מסע הדרך, זה מה שכתוב מפני מסוי הדרך, לא יצטרך השליח לשאת מטבעות כסף רבים, אלא מטבעות זהב מועטים. עוד דין, כשם שהיו שופרות במקדש, כך היו שופרות במדינה. כמו שהיו מין שופרות כאלה, זה קופות, שהיו קופות רחבות מלמטה וצרות מלמעלה, היה את זה במקדש כמובן, לתת מחצית השקל, גם במדינה, בירושלים ומחוץ לירושלים. מדוע? כי יש הרבה אנשים שלא יוכלו להיכנס לעזרה. עוד דין כאן, לגבי אנשים ששלחו את השקלים שלהם ונגנבו או עבדו בדרך. אז צריך לדעת, ברגע שאדם יפריש את השקל, אז כבר יש לו קדושה, אבל הוא לא נפטר מאחריות עד שהשקל הזה מגיע לגזברי ההקדש. לכן כתוב, בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שעבדו, אם התרומה התרומה, נשבעים לגזברים. אם לאו, נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהן. כלומר, מה קורה אם אדם שלח את המחצית השקל שלו לשליחים, ונגנב או עבד? אז אם כבר עשו תרומת הלשכה, אז מכיוון שעושים תרומת הלשכה גם לשקלים שעומדים להגיע אליהם וגם לא בפועל הגיעו להם, לכן בעצם עשו תרומת הלשכה לפני הגניבה או לפני העבדה, אז נחשבו השקלים כבר ביד רשות ההקדש, ואז השליחים צריכים להישבע לגזברים של ההקדש. מה הכוונה? מדובר פה בפשטות על שומר חינם שהוא נשבע ופטור מתשלומים, ולכן השליחים האלה צריכים להישבע לגזברים של ההקדש, כי מדובר פה שכבר עשו תרומת הלשכה והשקלים כבר הגיעו לרשות ההקדש. אבל אם לא נתרמה תרומת הלשכה, אז נשבעים לבני העיר. בעצם בני העיר חייבים באחריות, הם צריכים תובעים את השליחים לדין שישבעו, נשבעים לבני העיר, ואז כתוב בני העיר שוקלים תחתיהם. חיים מבני העיר כמובן לתת שקלים אחרים תחת הראשונים שנגנבו או שעבדו. ומה קורה אם נמצאו אחר כך השקלים הראשונים? אומרת המשנה, נמצאו או שהחזירו מגנבים, הגנבים חזרו בתשובה. אלו ואלו שקלים, גם הראשונים גם האחרונים, נחשבים עדיין קדושים בקדושת מחצית השקל, ואין עולים להן לשנה הבאה. כמובן לא יכולים להשתמש בשקלים, להגיד, בעצם שילמתי כבר פעמיים, כי החזירו אותם הגנבים, לכן זה יעלה גם לשנה הבאה. זה לא מועיל לשנה הבאה, מכיוון שהפרישו אותם דווקא לשנה הזו, וברגע שהפרישו את השקלים לשם קורבנות בשנה זו, אז הם לא רואים לשמש עבור קורבנות הציבור לשנה הבאה. למדנו במשנה שאפשר להמיר את השקלים לדרכונות של זהב, מטבעות זה זהב. אומרת הגמרא, יש מטבע עוד יותר טוב מזהב, מרגלית. למה לא ימירו אותן למרגלית? ויעשו אותן מרגליות, ואז יהיה עוד יותר יקל את המסע על השולחים, על השלוחים, השליחים. אומרת הגמרא, לא, שמא תזיל המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד. יש מצב שהמרגליות, המחיר שלהם יוזל, ואז ההקדש יפסיד. כמו שלמדנו במקום אחר במשנה בבחורות, כי דתניא תמן, וכולם נפדים בכסף ושווה כסף, חוץ משקלים. כלומר, כל הדברים שנפדים, נניח בחור אדם שפודים אותו מהכהן ב5 שקלים, או הקדש, אפשר לפדות אותו בכסף, או בדבר שהוא שווה כסף. כל דבר שהוא עובר לסוחר, יש לו שווי ממוני, חוץ משקלים. מחצית השקל אי אפשר לפדות בשווה כסף וכדומה. אומרת, הם פודים בכלים, למה באמת לא פודים מחצית השקל בכלים? לדוגמה, הכלים זה דבר ששווה כסף, שיש לו ערך ממוני. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, זה מה שלמדנו, שמא יזילו הכלים ונמצא ההקדש מפסיד, שמא יוזלו מחירי הכלים וההקדש יפסיד מההמרה הזאת. גם כאן אותו דבר, חנמי, גם כאן עניין של שקלים שכבר נתרמו, לא להמיר אותם למרגליות, שמא תזין המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד. אבל למה דרכונים אפשר להמיר? כי דרכונים לא מצוי שיוזלו, כנראה מטבעות זהב היו, זה היה מדובר על משהו יציב יותר, ולכן אין דרך מטבעות לזול, ולכן מותר היה להמיר רק למטבעות של זהב, כמו שאמרנו דרכונות, ולא למרגליות. עוד למדנו במשנה, כמו שעושים תיבות שופרות כאלה במקדש, ככה גם במדינה. אומרת גם המתנית בתקלין חדתים. כל זה מדובר על תקלין חדתים, שזה שקלים החדשים של השנה הזו. אבל בתקלין עתיקים, בשקלים ישנים, נניח שקלי שנה שעברה, שמי שלא פרט שקלו שנה אחת, אז צריך לפרוע אותו בשנה הבאה, זה נקרא סלע ישן, לא בדין זה. לא מעמידים שופרות לתקלין עתיקים במדינה. מי שחייב לפרוע צריך להגיע ממש לבית המקדש לפרוע את הדברים שלו לשנה הבאה, משנה קודמת. וכך גם הברייתא אומרת ותנא כן, עתיקין עתיקין במקדש, מי שצריך להביא עתיקין אז דווקא במקדש, ואין עתיקין במדינה. עוד למדנו במשנה, מלמדו את הדין של בני האיש ששיחלו את השקלים, ונגנבו או עבדו. אומרת הגמרא, כפי שהסברנו במשנה, מתנית בשומר חינם, המשנה עוסקת בפשטות, בשומר חינם, שהוא נשבע, ואז הוא פתום מישלם. אבל בשומר שכר, שליח, שהוא שומר שכר, לא בדע, לא בדין זה. שומר שכר חייב בתשלומי גנבת הפיקדון ואבידתו, ולכן לא מדובר על זה. אבל יש חולקים. אמר רבי אבא, אפילו תאמר שומר שכר, אולי משנה גם דברת על שומר שכר. אלא שהיה פה אונס. נגנבו ליסטים מזויני, הכוונה, בידי שודד שהוא חמוש. או עבדו, הכוונה, מי שטבע ספינתו בים. והוא ניצל. הוא לא הצליח להוציא את השקלים. דברים אלו נחשב מאונס, ובאונס גם שומר שכר פטור מן האונסין. עוד למדנו במשנה, שאם נגנבו השקלים או עבדו, אז ברגע שנתרמה תרומת הלשכה, אז בעצם זה כבר הגיע לרשות ההקדש. אז פה גם מחדדים, אמר רבי יוסטי בר רבי סימון, עתיה כמאן דאמר משנה שלנו, זה כמאן דאמר כמו דעת הטענה תורמים על הגבוי ולעתיד לגבות. כשעושים תרומת הלשכה, עושים את זה עבור מי שפרע את השקל שלו, ועדיין עוד לא הגיע למקדש, וגם על העתיד לגבות, אפילו עבור מי שעוד לא פרע את השקל שלו. כלומר, עושים תרומת הלשכה עתיד עבור כל השקלים שעתידים להגיע למקדש. ולכן אם עשו תרומת הלשכה, זה כבר נחשב ברשות ההקדש. אבל ברם דמאן דאמר, לפי מי שאומר, אין תורמי לו על הגבוי, ולא על עתיד לגבות, אז לא בדע, ברור שהדין שלנו במשנה לא שייכת. לא שייך. הוראת המשנה שזה הגיע כבר לרשות ההקדש, זה לא כך. מתי זה מגיע לרשות ההקדש לפי מאן דאמר שלא תורמים על הגבוי, אלא עתיד לגבות? רק שבפועל הגיע לרשות ההקדש. כלומר שהשליחים הגיעו בפועל לידיים של ההקדש. למדנו במשנה שבני העיר ששקלו את השקלים ונגנבו עבדו, אז אם כבר נתרמה תרומת הלשכה, כמו שאמרנו, השליחים נשברים לגזברים. אם לא, לבני העיר. עכשיו הגמרא מברר משהו יסודי פה. יש קודם כל מחלוקת בין רבי שמעון לחכמים. אמר רבי אלעזר, זה רבי שמעון, המשנה שלנו כמו רבי שמעון. רבי שמעון אומר, קודשים שהוא חייב באחריותן, כנכסיו הן. כלומר, נניח אדם אמר, הרי עלי עולה וכדומה, הפריש בהמה לנדר שלו, ועבדה בדרך. מה הדין? האם אדם חייב להפריש אחרת תחתיה? הרי ברור שברגע שהוא אמר, הרי עלי עולה, הבהמה הזאת כבר נחשבת של ההקדש, לא שלו. לכאורה, זה לא ממונו שעבד, אלא ממון של ההקדש. אבל אומר רבי שמעון כנכסיו, הם נידונים הם כאילו זה נכסי המקדיש, כאילו זה עדיין נכסיו. מדוע זה נקרא דבר הגורם לממון, דבר שמסבב לו זכות ממונית, זה לא הממון שלו ממש, אבל זה דבר, דבר שגורם לממון, מסבב לו זכות ממונית, נחשב כממון, זו דעת רבי שמעון. ולכן הוא חייב באחריות. לכן, אם נניח עוד לעשות תרומת הלשכה, למרות שהבן אדם זה כבר הפריש את המחצית השקל, אף על פי כן נשבעים השליחים, לבני העיר, כי הבני העיר עדיין חייבים באחריות. אבל לפי חכמים זה לא כך, המשנה שלנו לפי חכמים שאומר דבר גורן ממון לאו כי ממון דמי, אז לא יגיד שבני, אז לכאורה באמת השליחים לא צריכים להישבע לבני העיר, כי זה דבר, דבר גורן ממון, זה לא נחשב כממון. אבל רבי יוחנן לא מקבל כך. אמר רבי יוחנן, דברי הקולי, גם מי שחולק על רבי שמעון וסובר שדבר גורן לממון לא נחשב ממון, הוא מודה שמשביעים את מי ששומר על הקדש שבועה. זה נקרא משום שבועת תקנה. חכמים תקנו וחיוון שבועה של מי שעוסק בהקדש. למה שלא יזלזלו בשמירת ההקדש? אפילו מי שבדרך כלל סובר שדבר שגורנו המון, הוא לא נחשב המון, פה מי שעוסק בשמירת ההקדש צריך להישבע. עכשיו אומרת הגמרא, אל תתת רבי יוחנן, אפילו רבי יוחנן ניחא. זה פשוט מה שאמרה המשנה, אם עבדו השקלים ונגנבו אחרי שנתרמה תרומת הלשכה, הם נשבעים לגזברים, כי יש פה תקנה מיוחדת של שבועת תקנה, ואם לאו נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהן, הכל פשוט, משום שבועת תקנה. אבל פי רבי אלעזר שאין פה שבועת תקנה, נשבעים לבני העיר עד עד רבי שמעון. אם הם נשבעים לבני העיר, זה ברור, זה רבי שמעון, אבל נשבעים לגזברים, גזברים מה היה ואיתיו? איך זה יכול להיות מצב כזה שנשבעים לגזברים לפי רבי אלעזר? הרי מה הקשר? מה השבועה יש לנו שליח להישבע להם? הרי יש לנו כלל, לא נשבעים להקדש. הכלל הזה נלמד במשנה בשבועות. לא נשבעים על ממון של הקדש. לכן איך זה יכול להיות שישבעו לגזברים? לפי רבי יוחנן זה פשוט, יש פה איזו תקנה מיוחדת כאן. משביעים את השלוחים לכל מי שעוסק בשמירת ההקדש. אבל לפי רבי אלעזר שזה דין מרגיל, דבר גורם לממון, כי נחשב גם ממון דמי. הרי למדנו כבר במשנה בשבועות שאין נשבעים להקדש. אז באמת לפי זה, באורו של רבי אלעזר נדחה, באמת הגמרא מבארת טעם שבועת השליח באופן אחר. מה הביאור החדש פה? שבית המשנה עוסקת בשלוחים בשכר, והשבועה היא לא להיפטר מתשלום, והשבועה זה משהו אחר. הם צריכים להישבע לבני העיר ששלחו אותם כדי לגבות שכר. הם רוצים עכשיו לקבל שכר על השליחות שמסים, אז איך יקבלו שכר? הם צריכים להישבע. אז כשהמשנה אומרת, אם נתרמה כבר תרומת הלשכה, הם נשבעים לגזברים, אין הכוונה נשבעים לגזברים. כי אמרנו כבר, נשברים, לא נשבעים להקדש, הכוונה נשבעים לבני העיר במעמד גזברים. הם הרי צריכים לקבל את השכר שלו מבני העיר, אבל עושים את זה במעמד הגזברים. למה? כי הרי עבדו והפסידו אותם את המחצית השקל שלהם. אז לכן עושים את זה במעמד הגזברים, כי היחידה לא לחשדינו, כדי שלא יחשידו, לא יחשדו שהם עצמם גנבו את המעות, או אינם לא נשבו לפושעים, שלא יחשדו שפשעו ולא שמעו כראוי. ולכן עושים את השבועה הזאת במעמד הגזברים, ואז הם יוכלו לקבל את השכר שלהם על השליחות. וזה סביר והגיוני שעושים את זה בנוכחות הגזברים, כי ההפסד של השקלים הוא להקדש, כמרנו, כבר עשו תרומת הלשכה. ולכן תקנו חכמים שהגזברים ישמעו את שבועת השלוחים, כמו שאמרנו, שלא יחשדו שגנבו, או שלא עשו את השמירה שלהם כמו שצריך. שלמדנו בדבר רבי יוחנן שהשבועה היא תקנת חכמים, שלא יזזלו בשמירת ההקדש. הגמרא מוסיפה פה, אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, אין ההקדש יוצא בלא שבועה. גם במקרה שעבדו השקלים, או נגנבו לפני שנתרמה הלשכה, ובני העיר חייבים לפרוע את ההקדש, אף על פי כן, אין ההקדש יוצא בלא שבועה. כלומר, כל מי שפי רבי יוחנן, כל מי שעוסק בהקדש, יש פה תקנת חכמים, כל מי ששומר הקדש, גם במקרה שבני העיר צריכים לשלם, וזה החיות שלהם, ואין מה לעשות, זה לא קשור לכאורה להקדש, כי עוד להגיע לידי ההקדש, מכיוון שיש פה, שאני אומר, התעסקות בהקדש, שמירה להקדש, יש פה תקנת חכמים שחייבים שבועה. עוד אומרת הגמרא, הפריש שקלו ועבד, אם הקדיש שקל, מחצית השקל, ועבד לפני שנתרומה תרומת הלשכה, עבד בידו, לא היה פה שליחים. אז מה עיקר הדין? האם אדם חייב באחריות? הוא כבר לכאורה נתן מחצית השקל, הפריש אותו, הקדיש אותו. רבי יוחנן אמר, חייב באחריותו, עד שמסרנו לגזבר, כי הדין, המצווה מהתורה, הוא להביא בפועל מחצית השקל לבית המקדש, אם הוא לא עשה את זה, אז הוא לא יצא את חובתו. אבל רבי שמעון מלאקי שאומר לא, הקדש ברשות הגבוה, בכל מקום, ומכיוון שההקדש, חפץ שההקדש הוא בעצם ברשות הגבוה, רשות שהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, זה לא שהדבר הזה עבד מן העולם, אלא נגנב וכו', הוא נמצא באיזשהו מקום, ולכן מכיוון שהוא עשה את חובתו והקדיש מחצית השקל, הוא לא חייב באחריות. כך דעת רבי שמעון מלאקי, שאומרת הגמרא לכאורה, המשנה שלנו חולקת רבי שמעון מלאקי, מתאים לפליגה, רבי שמעון מלאקי, הרי למדנו כבר, כשבני העיר שלחו את השקלים שלהם ונגנבו עבדו, והיה צריכים להישבע לבני העיר, מה כדו? בני העיר שוקלים תחתיהם, מביאים שקלים אחרים תחתיהם. מפורש הוא אדם שהוא חייב באחריות. אומרת, לא, רבי יוחנן וריש לקיש עוסקים בדין דאורייתא, לא בתקנת חכמים. לא עוד עם שום תקנה, אפשר לומר שמה שאמרו שהשוקל חייב באחריות וצריך להביא שקל אחר, זה הכוונה תקנת חכמים, אבל לא מעיקר הדין. עוד למדנו שאם בסופו של דבר נמצאו הראשונים אלו ואלו שקלים, מה זה אלו ואלו שקלים? תנא הראשונים נופלים לתקנים חדתין, השקלים הראשונים נופלים לקופה של שקלים חדשים, והשניים נופלים לתקלין עתיקין, לקופה של שקלים הישנים. אך מה זה ראשונים ומה זה שניים? הם חילקו בזה, אלו הן הראשונים ואלו הן השניים. רבי פינחוס, רבי חייא ורבי אבא מרי, אחד אמר אלו ששלחו בני העיר תחילה. אלו שמראש ששלחו בתחילה, זה נקרא תקלין חדתים. וחנה אמר, ויש מי שאומר, לא, אדרבה, אלו לידי הגזברים, אלו שהשקלים שהגיעו לידי הגזברים תחילה, הם דווקא קוראים ראשונים. וכמו שאמרנו, יש בזה מחלוקת. במשנה הבאה, יש פה דינים, שאם אדם נתן עבור מחצית השקל, מטבע שכבר יש בו קדושה אחרת. הנותן שקלו לחברו לשקול על ידו, אדם נותן מחצית השקל, שיהיה עבור מי שנתן אותו, אבל השליח הוא נותן עבור עצמו, הוא שקלו על ידי עצמו, השליח שינה, ונתן את השקל עבור חובת מחצית השקל של עצמו, במקום מי ששלח. אם נתרמה התרומה, אם בשעה שהוא נתן את השקל עבור עצמו, כבר נתרמה התרומה, כבר הייתה תרומת הלשכה, אז מעל הוא התחייב משום מעילה בהקדש, כי נמצא שהוא נהנה משקל שכבר היה מוקדש. עוד דין, השוקל שקלו ממאות הקדש, מי שנותן מחצית השקל ממטבע שהוא כבר של הקדש, נניח מטבע של הקדש לבדק הבית שהוא נמצא בידו, ולכאורה נהנה מההקדש, אז אם נתרמה התרומה וקרבה בהמה, באמת נכון, אם עשו תרומת הלשכה והקריבו כבר בהמה קורבן ציבור מהמעות האלו, אז מעל, הוא אכן התחייב משום מעילה בהקדש. מה קורה אם אדם לוקח שקל של מעשר שני? נניח לקחו פירות של מעשר שני ופדו אותם על שקל מסוים, הוא לוקח את השקל הזה, משתמש בו למחצית השקל. או מדמי שביעית, מעות ששילמו תמורת פירות שביעית, ויש עליהם קדושת שביעית. יוכל כנגדם, הוא יכול לקחת מעות חונין ולפדות את השביעית או המעשר שני על מעות חולין אחרות, וככה יכול לתת את המחצית השקל, מה שהוא עושה, מה שהוא היה בהתחלה מעשר שני או שביעית, יכול להפוך אותו, כמו שאמרנו, למחצית השקל, ולא תהיה בעיה. אומרת הגמרא, השוקל, מה זה השוקל? זה המקרה שלמדו במשנה, מי ששוקל שיקלו מן ההקדש, ונתרמה תרומה וקרבה בהמה, אז מה? למדו במשנה בעצם שעשו תרומת הלשכה, וגם כבר קריבו בהמה מהמעות האלו. אומרת הגמרא, נתניה, זה מה שלמדו במשנה עם קרבה בהמה. אבל יש שלא גוסים כך. ותנית ורבי, אם נתרמה תרומה, לפי בית מדרשו של רבי, שונים במשנה, רק אם תרמו את התרומה, גם אם עדיין לא הקריבו את הבהמה, כבר הוא מעל. מנתן, מי התנא שסובה, תנא דבי רבי שחולק על הגרסה שלנו במשנה, אם התרמה התרומה, רבי שמעון הזדעת רבי שמעון, דמר רבי שמעון, מיד הוא מקבל מעותיו, לפי רבי שמעון, מי שמוכר נניח צורכי קורבנות לגזברי ההקדש, נניח יין הניסוך, אז מיד מי שסיפק המוכר לגזברים את המקח, את היין לדוגמה, הוא זוכה בדמים מן ההקדש מיד, כמו במי שמוכר לידיות. למה? כי הכהנים זריזים הם. הכהנים הממונים על כך מזדרזים מיד לשמור את הדברים, ולכן, כיוון שהשקל יוצא לחולין בעצם בשעת מקח הבהמות, מיד מעל בהקדש, ברגע שהייתה תרומת הלשכה, וגם אם לא, הקריבו עדיין את הקורבן. למדנו במשנה, שמי שנתן שקל לחברו, וחברו בעצם שינה, השליח שינה את הייעוד של השקל הזה, והפך אותו לעצמו, אז הוא מעל. אם כבר נתרמה התרומה, הוא מעל. הגמרא מקשה על כל הדין הזה. וקשיא, אילו הגונב עולתו של חברו ושחתו סתם, סתם או לא לשם בעלים הראשונים מכפרת, נניח אדם גונב עולה של חברו, בלי, ושחתו סתם, הוא שחת אותו סתם, בלי שיתכוון על מי תרצה. אז בפשטות, הקרבה סתם, הוא לשם הבעלים הראשונים. גם כאן הגזבר שהוא תרם את הלשכה סתם, תרומתו עבור מי שהשקל שלו. אז הוא לא של השליח, זה שהשליח שינה את הייעוד של השקל, מה זה משנה? בכל מקרה, הגזבר שתרם, תרם למי שהשקל באמת שלו. אז איזה מילה יש כאן? אז באמת אומרת הגמרא, אמר ביהודה, תפתור במסוים. כנראה שצריך להעמיד את המשנה, מדובר על משהו מסוים. השקל שנתן השליח, מדובר על מסוים, ניכר בין השקלים שבלשכה, והגזבר הכיר אותו, והרים אותו, ונתן אותו לקופת התרומה, לשמו של השליח, מי ששינה את הייעוד שלו, ולא לבעלים הראשונים. ולכן יש פה מילה. בדיוק כמו שהיו עושים משל בית רבן גמליאל, שהיה מתכוון ודוחפו לתוך הקופה, היה מין מנהג כזה שבני ביתו של רבן גמליאל, היו באים ללשכה בשעה שהגזבר עומד לעשות את התרומה, והיו זורקים את השקל שלהם כנגדו, והגזבר היה מבחין ונותן אותו לתוך קופת התרומה. והגמרא מוסיפה, היא סיוע לדבר הזה, וחש לומר שמה לשיריים הנופלים, הרי אם לא נאמר כך, אם לא נאמר שמדבר פה על מטבע מסוים, מטבע ניכר, הרי בכל מקרה יש שירי הלשכה. מה זה שירי הלשכה? אמרנו כבר כמה פעמים שברור שהשקלים היו מרובים ממה שהיה צריך לקורבנות הציבור. ולכן תרומת הלשכה היו עושים, אבל כל השאר הדברים היו להם, כל השאר המעות שנשארו היה להם דין שירי הלשכה. ובפשטות השקל הזה שהשליח שינה את הייעוד שלו, אולי בכלל היה משירי הלשכה, וכי יש מעילה בשיריים, יש מעילה בשיריים, לכאורה אין מעילה בשיריים, אלה כרבי מאיר. רבי מאיר אומר, מועלים בשיריים, רק דעת רבי מאיר שמועלים בשיריים, אבל זה דעת יחיד. אז לכן צריך להעמיד, כמו שאמרנו, עודי במסוים, מדובר אכן על שקל מסוים, שקל ניכר, כמו שעשה רבן גמליאל, שהיה מתכוון ותרומו לשמו. עוד אומרת הגמרא, בכלל, איזה הנאה יש כאן? החבר הזה שינה את הייעוד של השקל, איזה הנאה יש כאן? הוא רק הפך את הייעוד למחצית השקל של עצמו. אבל כמו שלמדנו כבר כמה פעמים בגמרא, מצוות לאו לנות, הוא נתן מצווה עם המחצית השקל הזה, בשם עצמו. אז איזה מעילה, איזה הנאה יש פה מההקדש? אני אומרת, מה יש פה הנאה ממשית? מה הנאה? אמר רבי אבין בשם רבנן דתמן, מכיוון שבית דין ראוי למשכן, הרי בית דין יכלו למשכן אותו. אם הוא לא נתן מחצית השקל, היו משכנים אותו. לא באו למשכן אותו, יש פה הנאה ממשית ממונית. ולא משכנו, מכיוון שלא משכנו אותו, כמו שהוא נהנה, ולכן יש פה מעילה. הגמרא מפרטת את הפרוצדורה שמי שלקח ממעות מעשר שני והפך אותו למחצית השקל. אומרת הגמרא, לכאורה בכלל אי אפשר להקדיש משהו של מעשר שני, דכתיב, אך בכור שיבוקר להשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו. כלשהו קודש אין קדושה חלה עליו. כל שיש לו עליו קדושה אחת, אי אפשר להכיל עליו קדושה אחרת. מעשר שני יש לו קדושה, אז לכן איך אפשר להכיל עליו קדושת שקל, מחצית השקל? כיצד הוא עושה? אלא אומרת גם מביא סלע של חולין, מביא שקל אחר, ואומר מעות מעשר שני, בכל מקום שאין יהיו חולנים על סלע זה, ואפילו אם הוא בעצם שם אותו בקופה כבר של מחצית השקל, קדושת מעשר שני יתפס על הסלע של החולין, ואותה סלע נתפס לשם מעשר שני, והשאר נעשו שקלים, ואז מילה מחצית השקל הראשון, שהיה מראש של מעשר שני, כבר אין עליו קדושה מעשר שני, והוא נשאר רק כמחצית השקל. הגענו להלכה ג', נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.